חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לפני 20 שנה תקף חיל האוויר בעזה, הרג את בכיר החמאס סאלח שחאדה ויחד איתו 14 אזרחים ובהם ילדים. מפקד חיל האוויר דן חלוץ משך בכתפה ואמר מכה קלה בכנף. חודשים אחדים אחר כך שלחו 27 טייסים מכתב סרבנות והודיעו אנו מתנגדים לביצוע פקודות תקיפה בלתי חוקיות ובלתי מוסריות מהסוג שמבצעת מדינת ישראל בשטחים. חלוץ קבע זו סרבנות פוליטית, אינני רואה איך אפשר לסרב מראש לפקודות שלא ניתנו. סרבנות פוליטית היא אבי אבות הסכנה לעם הזה. והוא צרף מעשה לאמירה והדיח מצהל כמה מחותמי העצומה. כך הודחו אז גם כמה אנשי סיירת מטכ"ל שחתמו על מכתב דומה. ובהתנתקות הדיח הרמטכ"ל בוגי יעלון 34 מקציני חטיבת בנימין שהודיעו כי הם יסרבו לגרש. היום הוא קורא למפקדי המשטרה לסרב פקודה וחלוץ עצמו מודיע שלא יתייצב למילואים במלחמה הבאה. והיום התפרסם מכתב של 37 טייסים מטייסת 69 שהודיעו שלא התייצבו לאימונים. אלו האימונים שנועדו לשמור כשירות מבצעית. הם מקווים כנראה שאם עוד טייסים ילכו בעקבותיהם ייאלץ מפקד חיל האוויר להודיע לנתניהו שחיל האוויר אינו בכשירות, אינו יכול להגן על שמי המדינה או לתקוף באיראן. לרמטכ"ל היום אין ברירה, הוא חייב להדיח מצהל את הסרבנים גם אם יחזרו בהם. אי אפשר לסמוך עליהם יותר, צהל יהיה חלש יותר, יהיו לנו הרבה יותר הרוגים, טייסים וחיילים ונשים וילדים וזקנים בעורף, אבל ננצח גם בלי העריקים ובלי תומכיהם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אז לא, אין לי מה לחדש בנושאים הבוערים. הקריסה הכלכלית כבר כאן, הקריסה הפנימית בעיצומה, טייסים, לוחמי הגנה אווירית, לוחמי 669, מצטברים למסה קריטית. אבל אני רוצה לדבר איתכם דווקא על חוק התרומות. כי כדי להבין באיזו רמת תרלול אנחנו נמצאים, כדי להבין על ידי איזו כנופיה מופרעת נחטפנו, צריך לזכור שהיום, בתוך כל זה, הוגש חוק התרומות לוועדת שרים לחקיקה. חוק שיכשיר בדיעבד את הכספים שמשפחת נתניהו קיבלה מכל מיני גורמים, כמו הבן דוד, כדי לסייע במימון המשפט וכו'. היועמ"שית קבע, ציטוט, יש להתנגד להצעה שכן יש בה כדי להתיר ניצול של התפקיד השלטוני או של המעמד הציבורי של עובד הציבור לשם הפקת טובת הנאה פרטית או אחרת, בניגוד מוחלט לדין הקיים שתכליתו שמירה על תואר מידות, סוף ציטוט. אבל אף אחד לא סופר אותה ולא רואה אותה ממטר. הם ממשיכים בכל הכוח. לדרוש בוינג 777 לטיסה בת 3 השעות לרומא, להכפיל את תקציבי האיפור, שיער, נסיעות ומעונות, להכשיר תרומות למשפחה נזקקת, כלומר משפחת המלוכה, ואין פוצה פה ומצפצף. ואני שואל את עצמי, כל צבא השופרות המייבבים שמגן על כל זה, אין לאנשים האלה מראה בבית? מה הם יספרו לילדים ולנכדים שלהם? אין לי תשובה.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שבוע טוב.
ממש אבל.
כן, אנחנו צופים פני עתיד, אנחנו מקווים שיהיה שבוע טוב, אתה לא רוצה שבוע רע חלילה.
שמע, לגבי השוטר שלך, הנוקב מאוד. אני מזכיר. קודם כל, אתה יודע מה כתוב במכתב של טייסת 69, 37 מתוך 40, שאגב, זו טייסת השפיץ של חיל האוויר, שאמורה להפציץ באיראן. אתה זוכר, אתה יודע מה הם בעצם אמרו?
הם אמרו שהם לא יבואו לאימון השבוע.
ליום אחד מהאימון, באותו יום הם יקיימו אספה שלהם וידברו על הדמוקרטיה וכו'.
נכון, אז, אבל הם מתאמנים יום אחד בשבוע, אתה יודע.
כן, כן, זה יום אחד.
ואחרי כמה שבועות הם יורדים מקשירות.
בסדר, קודם כל זה נכון. שנית, אני רוצה גם להזכיר לך שאף אחד מכל המובילי הזה לא קורא עכשיו לסרבנות. מה שאנשים אומרים זה שכשתהיה פה דיקטטורה, הם לא ישרתו. ואני אומר לך את זה גם בשמי.
אבל זו סרבנות.
אוקיי, אז תשמע, אולי זו הדרך להבהיר שיש פה ציבור שמתכוון לזה ברצינות. אריה, זה לא התנתקות, זה לא כיבוש של עוד שטח או פינוי שטח. אתה יודע, עניינים שממשלות מחליטות, חוזרות, זה שינוי שיטת המשטר. אנחנו, אולי אתה חולק עליי, זכותך.
לא, אבל אתה חושב
זה לא דמוקרטיה. שההתנתקות... אני לא מתכוון לא להיות בדמוקרטיה. אני לא יהיה... כאילו, גם אם נהיה... תשמע, אתה יודע מה אני אגיד לך את זה בשנייה ותן לך לענות. החרדים, האידיאולוגיה והאמונה שלהם זה של אסור, שלא צריך לשרת בצבא, והאידיאולוגיה והאמונה שלנו זה שאנחנו לא נעבוד בדמוקרטיה. במדינה שאינה דמוקרטית. ככה פשוט.
הבנתי. אבל אתה חושב שההתנתקות הייתה יותר הפיכה, למשל, מאשר חוק שהממשלה הבאה יכולה לשנות?
לא. אני חושב שההתנתקות...
למה זה לא ברשוואה?
כי ההתנתקות לא שינתה את, את, את שיטת המשטר, לא ביטלה את הדמוקרטיה.
לא, אבל זו הייתה בגידה של מדינת ישראל בארץ ישראל.
אני לא משתמש במילה בגידה.
שמבחינתי זה עמוד תווך.
כן, ארי, אבל ממשלות עשו את זה הפוך ולא הפוך. פינו את סיני, כבשו את סיני.
לא, אתה חושב שזה יותר טוב?
לא, אבל זה סליחה, זה חלק ממה שממשלה נבחרת יכולה לעשות. לשנות את הכללים,
בעוד המשחק... וכנסת נבחרת יכולה לשנות את חוקי היסוד שלה.
ובאותו רגע, זאת לא... באותו רגע, זאת לא המדינה שלי, אבל זה כן החדשות שלי.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, החייל לשידור בני שאולסקי, שלום. לפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף מילואים איתן בן אליהו.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, למרבה המבוכה אתה צריך עכשיו להתייחס לזה ש-37 מתוך 40 טייסים בטייסת שהיא הזרוע הארוכה ביותר של חיל האוויר, מחרימים השבוע יום אימונים, אבל... אני אומר לך, ואתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני, אני גם צייצתי על זה משהו מקודם, בקרב טייסי המילואים של חיל האוויר יש כבר מאות שמדברים על זה, שהם פשוט יודעו שאם המהפכה או ההפיכה או הרפורמה יעברו, הם יפסיקו לבוא למילואים בחיל האוויר, ואני מניח שתגנה את זה.
כן, נכון. אתה מדייק, אני יודע את זה גם מכמה מקורות, כולל מקורות מוסמכים, זה התחיל במספרים קטנים, וזה התפשט כמו אש בשדה קוצים. תראה, אני רוצה לבקש מכם לנסות לעקוב אחריי. אני רוצה להפריד שנייה את עניין הרפורמה. בואו נשים אותה רגע בצד. אין לנו ספק שכל אחד מאיתנו, בטח המפקדים הבכירים, אנחנו נוקטים עמדה מאוד ברורה שאין להשתמש ב... באפשרות של לא לציית לפקודות. אבל מן הצד השני, זאת מציאות שאנחנו נקלענו אליה. אנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. שימו לב גם כמה הם זהירים, הם אומרים האימונים ביום זה, והחלק אומרים נעשה מהאימונים אם זה יימשך ככה וככה. הם קרואים מהמצב הזה בתוך עצמם. הם לא רוצים שזה יקרה. הם לא כמו שמנסים להגדיר, אולי לא אותם, אבל את הקבוצה כולה, כסוג של אנרכיסטים שמחכים להזדמנות שאפשר לעשות בלגן, או שמחכים להזדמנות ולבטא את דעותיהם הפוליטיות. זה לא המצב. המצב הוא שהם נקלעו למצוקה נוראית, שהם פשוט לא מרגישים שהם מסוגלים להמשיך לעשות זה. עכשיו אני אגיד לך משהו מבחינת חיל אוויר, מבחינת פקד חיל אוויר. לא צריך להרים דגל שחור ולסרב. מספיק שהעברה הזאת חברה לשורות חיל האוויר. זה דבר בלתי מתקבל לדעת. חיל האוויר זאת משפחה. חיל האוויר, הסלוגן שלהם, הסיסמה שלהם, זה חיל האוויר בנשמה. יש אחדות וליכוד בלתי רגילים. אנשים טסים יחד בתוך הקוקפיט ובתוך המבנה, וטסים לעומק שטח האויב. הם מחונכים, יש להם DNA, אתה יודע, אני זוכר שהודח טייס מטיסה בגלל ההעתקה במבחן. המשמעת, הסדר, הציות, הדבקות במשימה, הנכונות לרוץ קדימה. אני אגיד לכם יותר מזה, אם טייס לא מאיישים אותו, בא בבוקר, נגיד ביום לחימה, ולא משבצים אותו למשימה הקשה ביותר, אז הוא נעלב.
אלוף איתן בן אליהו, אני רוצה לקדם את הדיון לפני השאלה של ארי, כי עכשיו אני רואה שאלוף משנה ג' טייס קרב שהודיע שלא התייצב מהטייסים, ה-37 התראיין עכשיו לכאן 11 ואמר יש בעיית לחידות, זה מייצר סדקים באמון שאנו רוכשים למי שנותן לנו את ההחלטות מהדרג המדיני. יש אנשים שמרגישים שהם נקראים מהמקום הכי אמיתי בין הגנה על המדינה ובין לשמה הם מגינים עליה. דברים חמורים.
ניסוח מצוין, אז בוא אתה מבקש להתקדם, אני באמת רוצה להתקדם, אז נשאל את השאלה מה צריך, מה עושים?
יש לי לפני שמתקדמים שאלה. האם כשהתחלנו את המחאות, או כשהתחילו את המחאות, היו מכתבים של יוצאי יחידות מילואים שונות, ואחר כך היו מילואימניקים שהשתתפו בצעדות, ואחר כך היו מכתבי סרבנות אם תחוקק, ואז היה גם מכתב של אחד אמר לא, אם תחוקק אני כבר מתפטר, והיום המכתב הזה שאני לא בא לאימונים, זה לא מדרון חלקלק שאני לא רואה איך עוצרים אותו?
כן, אז לי יש כמה הצעות, פחות להתחיל לעצור. קודם כל, רק שנייה בבקשה, רק רגע. קודם כל, בואו נחליט עם ההשמצות הדדיות. נסלק מהשיח את ההשמצות הדדיות, כי זה רק מחמם את האווירה, ורק משם את שני הצדדים בנקודת התעקשות יותר גדולה. אתה מבין? ולכן מה שאני חושב שצריך קודם כל, להפסיק לקרוא טרוריסטים, אפילו אם לא מתכוונים אליהם, הם מתכוונים לקבוצה כולה, אפילו אם חושבים שיש בתוך הקבוצה הזאת גם אנרכיסטים.
נראה אותך משתלט על הבן של ראש הממשלה, זהו.
אז אני פניתי
אתמול, בהצלחה שיהיה לך איתן.
אני פניתי אתמול, לא יודע אם ראית, בסדר, לפחות אני אומר את מה שאני...
למי פנית?
אבל גם אני בי המחאה אומרים זאת ממשלת טרור מלא מלא.
בסדר, אז אני מה מבקש? להפסיק את שני הצדדים. אי אפשר כבר כל הזמן, כל פעם שיש פה איזה טענה למישהו, אז הוא אומר גם הם עשו פעם, או כשהם עשו לא אמרתם כלום. זה לא ייפסק ככה לעולם, פשוט לעולם. כל אחד גם גנב אומר למה גם הוא גנב. אי אפשר להמשיך ככה. צריך לעצור את זה. אנשים כאן מבוגרים, אנשים כאן נולדו במדינה הזאת לתוך הקמתה עד היום, זה לא ייתכן. זה פשוט לא ייתכן. ובעניין הזה, מי שמחזיק את הכוח, מי שמחזיק את הסמכות להחליט, מי שמחזיק את ה-64 מנדטים בכנסת, הוא בעל הכוח, הוא ההורה, הוא צריך לעצור ראשון, הוא צריך למטר ראשון, ועכשיו שמתי את זה בצד, לא משנה אם הוא ימשיך בתהליך או לא ימשיך בתהליך, קודם כל להפסיק עם השמצות האלה. אתם קוראים, מי שעושה את זה, פשוט קורע את הצבא. אתה, מפקד חיל האוויר מצד אחד רוצה להגיד לכם, להגיד להם בשום פנים ואופן אל תסרבו, ומצד שני הוא רוצה להציג להם אמפתיה והתחשבות, רגע, והתחשבות והבנה, והוא קרוע בין שני הדברים האלה, והם מצד אחד רוצים לציית לו, מצד שני הם אומרים לו אתה לא מגן עלינו, והוא לא רוצה בשום פנים ואופן להיכנס לתוך הוויכוח, והמצב הוא קטסטרופלי. אז שיפסיקו להגיד אבל גם הם עשו וגם הם אמרו, זה נימוק שצריך להוריד אותו מסדר היום.
נוריד אותו מסדר היום, אבל דן חלוץ הדיח בשעתו. לא, רגע, הוא הדיח.
מרוב שהורדת את זה מסדר היום.
לא, הוא הדיח טייסים שסרבו. האם מפקד חיל האוויר היום צריך להדיח את אלה שחתמו על המכתב?
באמת? כן? טוב, אתה רוצה להדיח 1,500 איש? מה אתה רוצה לעשות? תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים. אז לא יצא מהביקוח הפוליטי הזה, זה כאן עניין רגשי, זה כאן עניין שאנחנו ההורים,
יש 37 קצינים שהודיעו שהם לא באים לאימון, האם צריך להדיח אותם?
יש לי הצעה אחרת בשבילך, שראש הממשלה יזמן אותה אליו וישוחח איתם מתוך הבנה ויבקש מהם.
שנייה, איתן,
מה אתה רוצה להדיח אותם? בסדר, תדיח אותם, אז עוד 1,000 יסרבו.
אני שומע שאתה ניסה...
אני לא יודע, אתה טיפלת באנשים פעם.
אף פעם לא שמעתי אותך.
אתה פיקלת על
אנשים. זה ארפי, זה ארפי, הוא פיקד, הוא היה תת-אלוף, הכל בסדר.
אני יודע, אתה מספר לי, אני יודע.
תקשיב רגע, אני שומע אותך ניסה כפי שלא שמעתי אותך אף פעם, גם לא במיוחדות. ואני מבין אותך לגמרי. אני שואל אותך, קודם כל אמרת פה דבר נכון, אתה אמרת 1,500 טייסים, יש מאות כבר, אז מה, נייבא טייסים תאילנדים, אבל אני שואל אותך עכשיו, תגיד משפט אחד לראש הממשלה ומשפט אחד ל-37.
אז אני אומר לראש הממשלה, אני אחזור על מה שאמרתי אתמול בערב, קודם כל תעצור את הבן שלך, זה הכי קל, תעצור את הבן שלך, והדבר השני, תעצור את כל הפוליטיקאים שהם שמעים לך, ותגיד להם, תמשיכו לתרפורמה, הכל טוב בסדר, תתווכחו בסדר. את הדברים האלה, ואת השמצות האלה, ואת הכינויים והכללות האלה, תוציאו מהשיח, קודם כל. אחר כך הייתי אומר לו גם, אני אומר, לכן אני מפריד את זה, הייתי אומר לו, תשמע, אין דבר אחר שיצור את כל הסחר, נגיד שפתרנו את הבעיה כעת עם, עם הטייסים, אין דבר שיצור את הקורא בחברה, בלי לעצור את התהליך עכשיו. ואני אומר את זה בלי שיש לי דעה כרגע, אם זה כן נכון לעשות או לא נכון לעשות.
ומשפט לטייסים?
תתאפקו.
תתאפקו וחזרו בכם? או סתם תתאפקו?
תשארו מלוכדים, תסייעו אחד לשני, תעזרו ותשוחחו עם המפקדים, באופן כזה שתוכלו להמשיך להתאפק ולא להפעיל את הנשק היום הדין הזה.
האם הם צריכים לחזור בהם?
תשמע, מה אתה בדיוק רוצה? אתה יודע, אני לא מבין.
אני רוצה לשמוע את עמדתך. אם אתה נפגש איתם, אתה קורא להם לחזור בהם?
שאני אדחוף אותם לקיר. שאני אדחוף אותם לקיר. הם בסו את זה מתוך קרע בנשמה שלהם. מה אתה לא מבין פה? אז עוד יותר אני צריך לדחות עליהם.
אני לא מבין, מפקד חיל אוויר, שמוכן להשלים עם תופעה כזאת.
אני רוצה לחבק אותם, להקל עליהם. להקל עליהם. זה כמו טיפול פסיכולוגי, זה טיפול של הורה. אתה מבין? אז אתה רוצה שתדחף אותם לקיר, אז תתחרטו.
לא, אני שואל אותך אם אתה רוצה שיחזרו בהם.
נתת דוגמה נהדרת. אמרת שחלוץ בזמנו העיף אנשים שסרבו. דוגמה נהדרת, אותם אנשים. אגב, זה אותו חלוץ שעכשיו מתנגד. כשהכל בסדר, וכשאין סדקים במוטיבציה, וכשיש אמונה בצדקת הדרך, יש את כל הכוח לעשות את הכל. יש את כל הכוח לעשות את הכל. שמע, אני אספר לך סיפור קצר מלחמת יום כיפור. היה בחור שפחד לטוס. בהתחלה הייתה שעת נפש של כולם, לא ידענו איך להתעסק בזה. ואחר כך רק לאט לאט אני הבנתי שבמקום לנדות אותו או להניש אותו, ההפך הוא הנכון. ככל שהיחידה תחבק אותו יותר, ככל שהיא תתמוך בו יותר, ככה יש סיכוי שהעניין הזה לא יתפשט. לכן אני אומר, קודם כל בואו נעצור את זה. ואם אתה רוצה, בשעת משפט אחרון, ואם אתה רוצה חוץ מזה, באמת גם לעצור את הסחף בחברה, תעצור את הכל רגע. יש לכם את כל הכוח להשלים את זה. יש לכם את כל הכוח לעשות ההחלטות. אף אחד מבחינה חוקית לא יכול לעצור אתכם. תעצרו את זה בינתיים. אבל זה כבר כניסה לתוך הזירה הזאת. אני מתראיין כאן בעניין הטייסים. בעניין הטייסים אמרתי את מה שיש לי להגיד.
אלוף במילואים איתן בן אליהו, אחת השיחות.
תודה רבה.
סרן במילואים גיא פורן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ממקימי פורום 555, זה פורום הטייסים, וממובילי מחאת הטייסים. שמעת קצת את המפקד?
בהחלט שמעתי.
עכשיו מעניין, אריה לחץ עליו, אני אסלח לי שאני מאוד משאל, אריה לחץ עליו בצדק, והוא מצד אחד גינה סרבנות וכולי, מצד שני הוא חיבק אתכם.
כן, אבל בן, יש פה איזושהי הבנה. החבר'ה של 69 לא סרבו לפקודה. החבר'ה של 69 עשו דבר מאוד מאוד עמית, שהוא בסך הכל אני רואה אותו כערמת דגל אדום. הם בסך הכל אמרו שביום רביעי זה הם לא התייצבו למילואים. הם לא אמרו שהם אף פעם לא התייצבו, הם לא אמרו שהם, ודאי לא אמרו שהם יסרבו. לא מדובר באנשי קבע, מדובר במילואים ניקים שבכל
נכון,
מקרה...
נכון, אבל סרן גיא פורן, אם הם...
רגע, שליחה, בזמנו... מה שספקטור ומה שהחבורה שדן חלוץ היו
צריכים... הם סרבו, חד וחלק.
לא, הם סרבו.
נכון.
ולכן זה לא אותו, זה אפל זה נורנג.
אז יש לי שאלה אליך ביחס לאימונים האלה. אם השבוע הם לא התייצבו לאימון, והרפורמה המשפטית מתקדמת, בשבוע הבא הם גם לא התייצבו לאימון, ובעוד חודש הם לא קשירים לטיסה, נכון?
אז א', אתה עכשיו אומר, עושה ספקולציה על מה יהיה קדימה.
אתם עושים ספקולציה על הרפורמה המשפטית.
רגע, אריה, בוא נעשה את הדיון הזה יותר מסודר.
תקשיב רגע למה שאני רוצה להסביר לך. ברגע, מתי אתה רוצה שאנשים האלה ירימו דגל אדום? אחרי שהחוקים האלה נכנסים לפעולה? בסך הכל, מה שהם עושים עכשיו, הם אומרים, שים לב מפקד חיל האוויר, שים לב הרמטכ"ל, ותעבירו לממשלה הזאת, שאם המהפכה הזאת תעבור, תהיה להם בעיה עם חיל אוויר. זאת חובתם להבהיר את זה היום, ולא יום אחרי החקיקה לשרף כולם.
רגע, אז אני רוצה לשאול שאלה. שנייה, גם אני רוצה לשאול שאלה. תגיד, דיברנו על 37 טייסים, אין לי ספק שהצעד שלהם כרגע הוא הצהרתי, יום אימונים אחד זה לא נורא, וכולנו יודעים את זה. השאלה היא, ואיתן בן אליהו אישר מה שאמרתי לו, אם יש באמת מאות טייסי מילואים, לא נגיד כמה אחוזים זה מכוח חיל האוויר, אבל אחוז עצום, שבאים ואומרים, מה עסק הזה עובר, אנחנו לא מגיעים, פה מדובר כבר על אין חיל אוויר. השאלה היא, אם זה אמיתי, זאת אומרת, אני לא יודע מה להגיד לך על זה, אני ממש מבוכה, מה אתה אומר על זה?
אז אני אגיד לך, כי בימים האחרונים, אני בדיוק מתעסק בקשר עם מאות טייסי חיל אוויר. אתה, בן, מכיר את הפורום שלנו, יש בו כרגע קרוב לאלף טייסים, חלקם הגדול הם לשעבר, לא משרתים יותר, או משרתים בתפקידים קרקעיים, אבל יש בהם לא מעט כאלה שהם פעילים. האנשים, הרבה מאוד אנשים, אומרים את אותו דבר. זה שהם עוד לא, הם לא בטייסת מבצעית, עוד לא נמשו למפקד ואמרו, זה דבר אחר, זה גם יכול לקרוא.
אז עליהם, אני מבקש לשאול. אם יש לה, הרפורמה נגיד עברה ואנחנו דיקטטורה ויש מלחמה וצריך לתקוף סוללות טקה בסוריה, וחצי מהטייסת לא מתייצבת, מה הם בעצם עושים? הם אומרים שהחברים שלהם שכן טסים יתקפו במבנים חסרים ורבים מהם ייפלו. זה מה שהם אומרים?
א', אתה עושה עכשיו ספקולציה למצב, הם בינתיים אומרים אנחנו לא,
הם אומרים אנחנו לא נבוא, חלוץ אמר שהוא לא יבוא למלחמה.
תן לי לענות לך. קודם כל, חלוץ, לא צריכים אותו כרגע במלחמה, הוא נמצא במלחמה יותר חשובה, הוא נמצא במלחמה על הדמוקרטיה. הטייסים, בטייסות השונות, המצב הוא שאם באמת תהיה פה דיקטטורה, אז הבעיה שלך כרגע זה לא באם יהיה תקיפה באיזשהו מקום. אתה עושה עכשיו אם על אם על אם. הנקודה החשובה היא שהאנשים האלה זה האנשים הכי טובים שיש למדינה הזאת, ואם הם מרגישים שבצורת משטר מסוימת את אלה בעיה להמשיך לתת את כל ההתנדבות שהם נותנים כל השנים, חובתם לבוא ולהגיד את זה עכשיו, וזה מה שהם עושים.
להגיד הבנתי, אבל הם לא יבואו למלחמה.
אני רוצה לדבר גם עם הנונמם גיא, שנדע ימים טובים יותר.
תודה רבה חברים.
תודה רבה.
תת אלוף מילואים אילן ביטון, לשעבר מפקד כוחות הנונמם בחיל האוויר, שלום.
שלום לך.
שלום, אלן, ערב טוב.
זה אומר כיפת ברזל בעצם, בוא נקרא לילד בשמו.
אנלוגיה, אני חושב, מתאימה.
אז גם לכם יש מכתב, מאות בוגרי המערך חתמו על מסמך, דרשו לעצור את החקיקה, להציב כיפת ברזל למשמר הדמוקרטיה, להכריז צבע אדום על יוזמות החקיקה שבדרך, הוא כולל גם איום כלשהו של סרבנות או של וואטאבר, או לא, לא הספר, תשמע, בבליץ המכתבים אני לא מספיק לקרוא את כולם.
אני אנסה לעשות טיפה סדר, בסדר?
תעשה.
קודם כל, לא ראית שם שום דבר שקשור ל... איום כזה או אחר, לא במרומז ולא במפורש על שירות המילואים. אנחנו בצורה, אני, כי אני באופן אישי, זה לא שיש התארגנות או משהו כזה, אז באופן אישי אני יכול לומר לך, אני מוטרד מאוד מאוד בהפרת האיזון בין שלושת הרשויות, ואני ארחיב במילה אחת. לרשות המבצעת יש עודף כוח שמאפשר לה בין היתר לשלוט על הרשות המחוקקת. וכשהמבצעת והמחוקקת זה כמעט אותו דבר, יכולים להיחקק חוקים שינטרלו את יכולת האיזון של הרשות השופטת. וזה מדרון חלקלק. אנחנו רואים איך הוא מתחיל, אנחנו קשה מאוד לדמיין מה יכול לעצור את זה בהמשך הדרך. ולכן...
תת-אלוף ביטון, הדברים האלה נלעשו עד לעייפה. ברור שיש חצי מהציבור שחושב שאנחנו הולכים לדיקטטורה.
יותר.
אבל, יותר, פחות, באמת. אבל השאלה אם כשאנשי מילואים חותמים בדרגותיהם, ביחידותיהם, הם לא מנסים להטיל אימה על הרשות המבצעת, על הממשלה הנבחרת, ואומרים אנחנו לא נהיה איתכם במלחמה, תיזהרו. ואז לא יהיה מי שיגן על סדרות ועל תל אביב, אם הנונמם חותם. אז מה, יהרגו יותר אזרחים?
אלדד, אז אני אומר לך, אריה, אני אגיד לך מה אני אומר בעניין הזה. בעיניי אין שאלה של לא לשרת ולא להגן. בעיניי הצבא מחוץ לוויכוח הזה, זו חלקת אלוהים הקטנה האחרונה שנשארה לנו,
אבל צירפתם אותו עכשיו לוויכוח במכתב שלכם.
הוויכוח, הוויכוח הוא דיון שהוא חורג מפוליטיקה. זו דאגה עמוקה של אזרחים בחברה דמוקרטית שאנחנו רק רוצים לומר את דעתנו. אנחנו לא חלילה מכוונים להשתמטות, ואת יודע מה, אני אומר משהו אחר שאני רואה אותו מכל המחאות בשבועות האחרונים. קורה משהו מדהים, אנחנו הרי חברה שנולדה כחברה חלוצית, ומהר מאוד במהירות האור נהיינו חברת שפע, עם התחלואים של חברת שפע, שבו האינדיבידואליזם האישי מקדש כמעט כל דבר ומה יוצא לי מזה. והנה אנחנו עם המון המון אזרחים, מכל הקשת הפוליטית, בכל הגילאים, בכל המעמדות, מגלים פה דאגה מאוד מאוד עמוקה שמשותפת לכלל ולא פרט אחד כזה ואחר. אני לא זוכר מתי החברה הישראלית, או חלק משמעותי בחברה הישראלית, מתעורר בצורה שכזו ומנסה לומר את דעתו.
בסדר, אני מבין את ההייטקיסטים ואת הכלכלנים, אבל למה הצבא? למה אתם חותמים בשם מערך הנונמן?
כי הצבא הוא חלק מדינת ישראל, והוא כור ההיתוך של החברה הישראלית.
אבל זה פוטש, כשאתה מערב את הצבא בהליכים דמוקרטיים או דיקטטוריים,
לא, זה לא פוטש, אף אחד לא מקיף, אף אחד לא מקיף את הקריה בטנקים, אבל אנחנו אומרים לך שאם זה יעבור, לא יהיה לך צבא. תתמודד, אריה.
לי לא יהיה צבא?
לא, לך לא יהיה צבא, כן.
גם לך לא יהיה צבא.
נכון, כי אני כבר לא אראה במדינה הזאת את הדמוקרטיה שבה נולדתי. מה לא מובן פה?
אני אומר,
הכי פשוט, זה לא מצחיק, זה ממש לא מצחיק. לא, אבל אמרת מספיק, יש לנו מוריין על הקו שרוצה,
יש אלוף על הקו, אני מצטער,
אתה רק תת אלוף, סלח לי, אתה רק תת אלוף, היית צריך להתאמץ יותר. תודה אילן,
אחלה, תודה רבה, ערב טוב.
ועוד איזה אלוף שטרן, מה קורה?
עצוב מאוד.
אתה לא מחזיר דרגות, משהו בשם היחידה, בשם...
אני לא יכול לעשות צחוק מזה, אבל את האמת.
אתה צודק,
אבל תגיד לי, איך יכול להיות שטייסים מסרבים פקודה ולא מפטרים אותם מצהל באותו יום? אתה לא היית מדיח... אתה לא היית מדיח מצהל באותו יום סרבנים?
יש לו סרבנים, אלוהים ישמור. המערך הזה התנדבותי, אריה, למה סתם?
לא, לא, גם אלה שסרבו להפציץ בעזה, היו אנשי מילואים מתנדבים,
אבל מי עכשיו מדבר על עזה? מדובר עכשיו על מה שקורה עכשיו.
ארי, אני רציתי להגיד לך משהו. השאלה הזאת של איך יכול להיות שטייסים מטייסת 69 או לוחמים ביחידות הכי טובות שלנו, במערכי המודיעין הכי חשובים שלנו, מודיעים שבתנאים מסוימים הם לא יגיעו, זאת שאלה לא אליי, זאת שאלה לראש הממשלה. זאת לא שאלה, אני לא קראתי להם, אנחנו לא קוראים להם, אנחנו אפילו לא מצליחים להביא אותם להפגנות, הם באים לבד. יש פה תמונת מצב, אתה יודע טוב את ההבדל בין תמונת מצב להערכת מצב. ראש הממשלה צריך להתמודד עם זה שמאות אלפים ממיטב הנוער וממיטב המשרתים שלנו יוצאים לרחובות שבוע אחרי שבוע. ראש הממשלה צריך להתמודד עם זה ולשאול גם את עצמו, איך זה יכול להיות שאנשים הכי ערכיים שיש לנו, אלה שבאמת שמים נפשם בכפם שבוע אחרי שבוע, יותר מאשר כל מילואימניק אחר, שמים את הדבר הזה על השולחן. שם צריכה להיות השאלה הזאת. עזוב אותך אחר כך, נלך לבדוק את סדרות החינוך שלנו, והאם חידדנו את זה או לא חידדנו את
לא
זה.
לא סדרות חינוך.
התמונה הזאת, התמונה
תגיד לי,
הזאת,
צריך, מי שחותם על מכתב כזה, צריך להדיח אותו מצהל, או לא צריך?
אריה, לא, זאת לא השאלה.
זה שאלה שלי, מחפת לך שמותר לי לשאול? אמר לי, לא, זאת השאלה, כמו פוליטיקאי.
לא, אני אגיד לך למה. אני לא קראתי להם, לא להתייצב למילואים, בוודאי שלא לסרב פקודה. אני כן קורא להם מיטב הנוער שיש לנו, מיטב האנשים. אחרי שזה ככה, שישאל ראש הממשלה, כמו שצריך לשאול כל מנהל, איך יכול להיות שאנשים הכי טובים שלי, מרימים לי כל כך הרבה מהם בגל אדום. עכשיו הוא הרי יכול לפתור את זה בשנייה. בשנייה הוא יכול. מה הוא פוחד?
זה התחמקות מהשאלה...
עם רוטמן שלא מבינים...
זו התחמקות מהשאלה שמופנית לראש אקה. ולמפקד חיל האוויר היום ולרמטכ"ל היום. צריך להדיח אותם עולות. אתה נגיד היום בפורום מטכ"ל.
חד משמעית לא. אני אגיד לך שתי סיבות למה לא. בגלל שכמו שאני אומר לך, שתמונת המצב היא, שהם קראו את מה שקוראים
חתמים על מה שהם חתמו, זה תמונת המצב, זה לא החלטה של ראש הקקינולוג.
לא, הם יצרו את תמונת המצב הזאת.
תן לי אני אגיד לך משהו. כיוון שאם ראש אקו, מפקד חיל האוויר, יקרא לכולם, וכמו שאתה אומר לי ידיח אותם, הוא יודע שאין לו אחרים. הוא יודע כמו ראש הממשלה שיודע את זה.
מהפרט הזה, שטרן... אריה קצת מתעלם, הוא לא מבין...
יש אחרים, אולי 10% מחיל האוויר, אולי 50% מחיל האוויר, אבל חיל האוויר נלחם גם כש-30% מהמטוסים שלו נפלו.
אבל אין, אתה לא מכיר את התמונה, אני אגיד לך למה אתה לא מכיר את התמונה.
לא.
אני אגיד לך למה.
ממש לא מכיר.
אתה לא מסתובב איתי ברחובות ובהפגנות ופוגש אותם. אם היית בא לשם והיית פוגש אותם, היית מבין.
לא, שטרן, שנייה. הוא לא מכיר את התמונה, לא כי הוא לא מסתובב. אגב, אתמול פעם ראשונה ירדתי להפגנה וחזרתי...
אבל אני כל שבוע שם.
מסוחר, אני יודע, אבל זה לא עניין של הפגנות. הוא לא עושה את השיחות בתוך היחידות ובתוך המילואימניקים, ולא מבין שמדובר על חלק ניכר מאוד מכוח המילואים. וטייסים, ההכשרה זה רק שנתיים. אז את מה אתה עושה? תיאבא עכשיו טייסים. עכשיו, כשאתה מכין תקיפה באיראן, אתה יכול לעשות, לרשות, הבן אדם שעם כל הנאומי הרב, אגב, סליחה, זה לא לנושא אריה, אבל אני חייב להדכן אותך שוועדת השרים חקיקה דחתה היום את הצעת החוק של אביגדור ליברמן לספח את בקעת הירדן. זה ממשלת הימין על מלא. תגיד, מה צריך לעשות עכשיו, שטרן?
עכשיו צריך לעצור את הכל, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו פה, ראש הממשלה מחליט, אני הבנתי. אני כרגע לא מבטא כלום, אבל אני עוצר. אני עוצר בגלל שאני מבין מה קורה לי בתוך העם. אני רואה את השסע, אני רואה את האיום על הצבא, אני רואה את הקושי של הרמטכ"ל, של פקד חיל האוויר. זה לא עניין שלי אם פוליטיקאי כזה או אחר יקרא להם כן תסרבו או לא תסרבו.
אז מה אתה אומר לרוטמן ולוין שהיום באו ואמרו, בואו להידברו את אחינו ואחיותינו, בואו להידברו, בעוד, בבליץ היום נמשך כל היום בכנסת.
אמרנו להם, אמרנו להם, בואו תעצרו את הכל בגלל שאני אגיד לך משהו, גם אם, זה לא משנה מה אני אומר. אני אגיד, אוקיי, נגיד אני מאמין לרוטמן וללוין, מה שלא. ואני אומר להם, אוקיי, אתם באמת מתכבדים לשיח? אז יאללה, תעצרו את החקיקה. אתה חושב שאם אני אגיד להם, או אנחנו נגיד, אנחנו באים גם עם החקיקה נמשכת, אז פחות היפים יחתמו על מכתבים כאלה? מה, הם מפגרים? אתם חושבים
תגיד
כאילו?
תגיד לי, למה זה היה בסדר להדיח 34 קצינים מחטיבת בנימין שאמרו, אנחנו לא נגרש יהודים בהתנתקות, וזה לא בסדר אני עכשיו אני להדיח להגיד, 37
אני,
טייסים?
אני רוצה תסביר להגיד לי. לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני גם לא נכנס לזה, למה, ואולי בגלל שאתה קראת להם, לא לסרב, לא, לסרב לפינוי, לסרב פקודה, לא משנה. מה שאני אומר, אריה, תשתחרר עכשיו מהדיון הפילוסופי. זה לא דיון פילוסופי.
לא, זה דיון קיומי בצבא.
זה מיטב הנוער שמוציא מכתבים, אחרי זה נדבר. עכשיו תעצרו את הדבר הזה. זה מאיים על כולנו יחד, כמו שאמרת. ואחרי זה נדבר, אם טעינו בחינוך, לא טעינו, אם התעלמנו, לא התעלמנו מהקולות האלה, אם באמת תשלומי המיסים והשירות במקומות האלה, אותם אנחנו כבר דוחפים.
אתה היית אומר אותם דברים גם בתור ראש אקה היום? יש לך אנשים שאומרים, אני לא בא למלחמה ואתה משאיר אותם ביחידה?
אתה שואל אותי?
כן, ראש אקה.
אם אני זורק את כולם מהיחידה, מה אני עושה? יש לי יחידה? אני ראש אקה, אני הולך לראש הממשלה. א', אני נגד, אומר לכל העולם ולכל הפקודים שלי, אני נגד רבנות. אני הולך לראש הממשלה ומשקף לו את התמונה הזו, ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, אני אומר עוד פעם, אני סומך על הרמטכ"ל, אני סומך על ראש אקה, אני לא שם. אבל אני קורא לראש הממשלה, אם הם לא באו אליו, לפני שהם יבואו אליו, שיעצור, בגלל שיש דברים שגדולים גם על רמטכ"ל, והשסע הפנימי הזה, וההשנאה הזאת, והבולדוזר הזה. תשמע, אני היום יושב בוועדה, אתה שומע, למה הם עושים את הדבר הפשוט הזה כהצעת חוק פרטית? ארי, אתה ישבת כאן, אתה יודע למה? כדי לא לשמוע את צחי הנגבי במועצה לביטחון לאומי. בגלל שבהצעת חוק ממשלתית על רפורמה כזו גדולה, צריך לשמוע גם מה אומר המל"ל. הם לא רוצים לשמוע מה אומר המל"ל, שראש המל"ל הוא שלהם.
אז
הם
עושים את זה הצעת
חוק שלהם.
לצערי הרב, נגמר לנו הזמן, שיחה קשה, אבל ראויה, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
אנחנו אומרים שלום לשני חברים, טל אברהם, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ב-103, שלום טל.
ערב טוב.
עמוס הראל, אותו דבר של הארץ, שלום עמוס.
שלום לך.
נסו לעשות לנו סדר, אני אקרא משפט מכל אחד מכם, טל, אתה כתב את הצמרת המתכל וגם בחיל האוויר, איחרו להבין את עומק המשבר במילואים, איחרו מאוד להגיב פומבית, עמוס כתב את המפקד חיל האוויר, תומר בר, משול לאדם, המתגורר לפתחו של הר געש, האם זה עד כדי כך?
אני חושב שזה יותר גרוע. תראה, הר געש בעצם מתפרץ היום שוב, אבל בצורה יותר דרמטית, עם אותה הודעה שמתפרסמת בארץ, על כך שה... רוב המכריע של אנשי צוות אוויר במילואים מטייסת 69, אז טייסת של מטוסי F-15 רעם, בעצם מודיעים השבוע שהם לא התייצבו ליום הטייסת ביום רביעי. אלה כבר צעדים מעשיים, זה לא פגיעה מיידית בקשירות של חיל האוויר, אבל אפשר להבין אם דברים כאלה מתחוללים עכשיו במקביל בכל הטייסות המובילות של החיל, אנחנו במצב אחר לחלוטין.
טל, בין מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל נידונה גם האפשרות להדיח את אלה שהודיעו כך?
אתה צריך להבין מה זאת טייסת 69, או בכלל מה זה המילואים, ש37 מתוך 40 למעשה אומרים שהם עומדים מאחורי החלטה, כי לא כולם אמורים היו להגיע ביום רביעי ליום האימונים, אם נדייק את זה, וגם לא אומרים כרגע שהם לא יגיעו לאימונים, שהמשבר הוא הרבה הרבה יותר רחב ועמוק בכל הטייסות, צריך להבין שאין בכלל אפשרות כזאת שאנחנו מדברים על הדחה, אנחנו מדברים על חייל שהוא שונה במהות שלו, שהטייסות הוותיקות, אם אני מוציא את F-35 מתוך המספר הזה, אבל מתמקד שני אפילו בטייסת 69, סדר גודל של 60% מהסדק הטס הם אנשי מילואים, זאת אומרת שהמשבר כאן הוא הרבה יותר עמוק, ואם צריך לסמן את הניסיון לשיח בין צמרת הצבא לקציני המילואים, הוא לא במקומות האלה, הוא במקומות האלה שמנסים לשבור. ואם הייתי צריך לשים את העצות בדיוק בנקודה שנדמה לי שהסימון, הרי לא הופתעו כבר מהצבא מהצד הזה היום, ששמעו עליו, מההודעה למפקד הטייסת שהם לא יגיעו ביום רביעי לאימון. השיחה עם מפקד חיל האוויר היא כאילו לקוחה מעולם אחר, שנדמה לי שלא משנה מה עמדתכם לגבי הסוגי.
רגע, בואו נתקדם. עמוס, כמה אתה חושב זה מתפשט לא רק בחיל האוויר, אלא גם ביחידות אחרות? ראינו מכתבים, כן? ורגע, עוד שאלה שאני רוצה ששניכם, אחר כך טל, מה חושבים על זה, למשל הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר?
אז בוא נתחיל, אולי טל יענה על השאלה השנייה, אבל אני, בוא נתחיל מהבית של ההתפשטות של הסיפור הזה. חיל האוויר מוביל פה את העסק כבר תקופה ארוכה, בעצם הקולות הראשונים של מחאה ואיום לא להתנדב למילואים, כבר שמענו קצת אחרי שהממשלה הוקמה, כשהתחילו להתברר הכוונות לגבי החקיקה. אחר כך אתה רואה הרבה מאוד יוזמות במערכים יוקרתיים, מערך הממ"מ במודיעין ו-8200 ויחידות סייבר וסיירת כזאת וסיירת אחרת. כל אלה נזקים שאתה מתחיל לראות אותם יכולים להשפיע על מצב הקשירות המבצעית של הצבא בפעילות כמו למשל פעילות המב"ם, כמו מה שאנחנו מדברים עליו בשנים האחרונות. יש שאלה אחרת לחלוטין שהיא מה קורה עם גדודים שמתייצבים לתעסוקה מבצעית. נגיד בשטחים השנה מתכוננים 66 גדודי מילואים להתייצב את פיקוד המרכז לאורך השנה בגלל העלייה בהיקף הטרור שהתחיל השנה שעברה. שם אני לא יודע איזה שיעור של אנשים באמת יסרב. יכול להיות שכמו שטוענים בימין, הלוחמים פנו ימינה, ולכן זה לא יהיה המוני. ועדיין, אם 10% מהחיילים מחליטים שהם לא באים על רקע הנסיבות, ועוד 10% לא באים בגלל מה שמכנים מסרבנות אפורה, כלומר, אתה לא מצהיר, אבל בעצם אתה מוצא דרכים להתחמק. היכולת של גדוד כזה למלא את המשימות שלו נפגעת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני לא מודאג במקרה של מלחמה. אם מחר בבוקר פורץ עימות עם חיזבאללה, גם אחרון החותמים יגיע, אבל לא על זה אנחנו מדברים.
אבל טל, אתה יודע שאם אחרון החותמים לא יתאמן חודש, הוא לא יוכל לטוס, גם אם הוא יתייצב.
אז כל יש חשש אמיתי מפגיעה בקשירון של חיל האוויר.
נכון, אז מה אומרים על זה מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל?
אז אני אומר, קודם כל, אם לקחת את המשפט הכי חשוב של מפקד חיל האוויר, שניסה להגיד לאנשי המילואים, מדברים שם על פגישה שכאילו היה בה כמעט דמעות, ורעד בקולות גם למפקד חיל האוויר וגם לאנשים, כל אחד והקווים האדומים שלו שם. אבל כשמפקד חיל האוויר פונה לאנשים ואומר להם, תראו, אני מבין שאתם חלק גדול מהאנשים כאן מבינים שאנחנו בדקה 91 בנושא החקיקה, אבל אני מבקש ממכם שתהיו בערך בדקה 85, ותימנו מפעולות חריגות ואסקלציה של המצב. ואנחנו רואים שכבר בתחילת השבוע העסק הזה גם ממשיך לזוז, אז בוודאי שיש חשש להפגיעה בקשירות חיל האוויר. עכשיו, מי שחושב שהפתרון הוא רק בצבא, אני חושב שהאירוע הזה גדול כבר בכמה מידות על הצבא, זה משבר בסדר גודל לאומי. נדמה לי שמכל הדברים, הסיפור של המילואים, אפילו יותר מכל נושא הייטק והכלכלה, הוא סיפור כבד, קשה, יש בו דעות, ויש בו כעסים, ויש בו קווים אדומים שכל אחד חושב אחרת, אבל אם המדינה לא תתעשת, ואם לא נשמע מנהיגות גם מצד הרמטכ"ל, גם שר ביטחון, ובעיקר ראש הממשלה, בסוף זאת המשמרת שלו. צריך לומר, הפעות של מערך המילואים היא הרבה יותר מדי למה שהמדינה הזאת.
משפט סיום, עמוס.
אני חושב שצריך להוסיף פה בעניין הזה, טל נגע בנקודה, ראש הממשלה, שתיקה כמעט מוחלטת, ועכשיו הוא צייץ איזה ציוץ שמראה תמונה מאוד מרשימה שלו ביותו קצין מילואים, ואומר שכשלא קראו להתייצב הוא הופיע, גם על זה היו מחלוקות לאורך השנים. אבל אתה לא פותר אז בציוץ את הבעיה הזאת.
חברים, אנחנו שמחים שעודדתם אותנו כל
תודה
כך.
תודה רבה.
תמיד פה לשמח.
יגאל ברנד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אם אפשר לפני שאתם שואלים רק להתייחס, מילה אחת, אני פשוט, שבוע הבא אני מפה במילואין, יש לי אימון שבוע הבא.
איפה, כבר... איזה מפה, באיזה מה...
אני בחטיבה 188, אני מפה במילואין, בחטיבה סדירה, ואני ביחידת מילואין. אני יכול להגיד, מאז שאני הייתי בסדיר, לפני 20 שנה, יותר כבר, תמיד אמרו לנו, אף פעם לא תבינו את חיל האוויר. אז באמת אנחנו הירוקים, לא יודע אם מבינים את חיל האוויר.
לא, אבל סלח לי, יש שם עצומת שריונרים, יש שם
מילואימניקים.
אין חי, תאמין לי, השקמיסטים עכשיו מגבשים את זה, אבל יש שם חילוקי דעות. אבל כינסנו אותך בשביל ביזוי...
יש לנו...
אין הרבה זמן, יגאל, אין הרבה זמן, אין זמן.
ביזוי הטקס... תגידו לי על דעתי, אני רק אומר שתדעו שלאימון שבוע הבא, אני כבר התחלתי לקבל הודעות, מיותר מדי אנשים שלא מתכוונים להגיע,
אוי
זה לא סוגיה שאפשר כן.
אז טוב שהתעקשת להגיד את זה.
מגיע, אני ממשיך להגיע וימשיך להגיע, תמיד הגעתי, אבל זה בעיה, כן.
יגאל ברנד, תודה. ביזוי הטקס מפגיני שמאל, לא יודע אם זה שמאל, זה המחאה, התפרצו להזכרה ממלכתית לחללי תל חי היום, התפזרו בין הקברים, הניפו דגלי ישראל ודגלי להט"ב, קראו קריאות נגד הכיבוש, נגד הכיבוש, זה שמאל. מה היה?
אני חייב לציין שאני כבר לא מעט שנים מגיע לטקס הזה, עוד לפני שהייתי בתפקיד וגם עכשיו...
אתה מנהיג ההנהגה העולמית של ביתר.
כן, נכון.
צריך להזכיר בקשר הזה.
שכחתי להגיד, יופי ארי.
תודה, ופשוט איך שהגעתי, אני הגעתי כמה דקות לפני תחילת הטקס, פשוט היו את המשרוקיות והצעקות והחצוצרות, וזה היה לאורך כל הטקס, גם הצליחו להזיז אותם הצידה, פשוט אני הייתי בהלם כי... לא חשבתי שזה יגיע למצב כזה שבאמצע שאומרים יזכור ותהילים והתקווה והם נאומים ומרימים את הדגל, וכל זמן נתון במהלך הטקס, 45 דקות, כל הזמן שמענו את אנשי המחאה, ואני חייב לציין, אני דעתי ברורה, אבל עזור רגע פוליטיקה, זה היה פשוט, פשוט מעורר רגשות מאוד מאוד קשים. אני גם ראיתי אחר כך שזה לא מדובר על שמאל, ימין, לדעתי זה שמאל. אבל אנשים שתמיד מגיעים להזכרה, אנשי כפר גלעדי, אנשים שקשורים לזה, ואני אומר...
לא הבנתי, האנשים האלה עשו את זה?
כן, כפחות ככה ראיתי באינטרנט.
אז עכשיו אני מבולבל לגמרי. כי עד שאמרתי, עד שהקראתי את הדי לכיבוש, אמרתי אולי זה מחאת המהפיכה המשפטית, אבל ברגע שזה די לכיבוש, זה שמאל. אותם שלושה שמאלנים שרצים ממקום למקום.
היה שם גם די לכיבוש, בואו לא נסתיר את זה.
זה מה שאמרתי הרגע.
זה אותם אנשים. אבל לא, לא, הם דיברו על אותה מחאה שרצה בשבועות האחרונים בכל מיני מקומות בארץ.
אז הם תופסים עליה טרמפ.
הם הגיעו גם לטקס הזה. וכן,
הם תופסים עליה טרמפ וחבל, וגם אני, שאני בכל ליבי נפשי מאודי ונשמתי בתוך המחאה, חושב שממה שמתואר פה, ממה שמתואר פה, זה ביזוי מטונף של האירוע.
זה היה פשוט לא נעים, זה הרגשה, אני אומר, אני יושב שם בטקס, הם מכרו נגד שיקלי או השר שיקלי ונגד כל, על הטרומפלדור, זה כאילו יש, אני אסם לכם פשוט מקיבוץ צל יוסף, אני מהשומרון, טרומפלדור זה קצת מעבר, זה טקס ממלכתי, אתה רואה חתן צבאי קובע,
בעוד כמה שבועות יהיה טקס יום הזיכרון לחללי צהל, האם גם שם יפריעו?
אמרתי לסובבים אותי, מה יהיה ביום הזיכרון? זה פשוט עובר כל גבול, אני חושב ש... אני עוד פעם, תרצו לשאול את דעתי, אני יכול להגיד, אבל אני חושב לא יודע אם זה הדיון כאן.
טוב, לא, זה לא הדיון, עשינו מספיק דיונים.
זה פשוט, זה עובר כל...
חבר'ה, כל המוחים מכל הצבעים סוגים ואמינים, תעזבו את טקסי הזיכרון לטרומפלדור ולגיבורים אחרים במנוחה. תודה.
לא מתאים.
תודה רבה.
יגאל ברנד, תודה.
תודה רבה.
חייב לציין, אריה, שקיבלתי עכשיו תגובה מפורטת מבחור שאני מכיר טוב וארגן את המחאה בכפר גלעדי, ממנה עולה שכל מה שתואר פה אצלנו קרה, רק להפך, נעלה אותו מחר לתגובה. שלום לדוקטור גבריאל ברקאי, ארכיאולוג, מנהל מפעל סינון האפר מהר הבית.
ערב טוב.
שלום רב.
אנחנו מדברים על אירוע קצת מצחיק, אני חייב לציין, כתובת מלפני 2500 שנה, שחוקרי הרשות טענו השבוע שנחתה על חרס מימי דריווש הראשון, מלך האימפריה הפרסית, אבא של אחשוורוש, ועכשיו מתברר שמומחית עולמית לארמית עתיקה חשפה שהיא זו שחרתה אותה במסגרת סיור עם תלמידים. איך יכול דבר כזה לקרות?
זה קורה שבמערים.
ממהרים לפרסם?
ממהרים לפרסם, מבלי שנתנו את זה לאנשים נוספים, ומבלי שנתנו לזה זמן. בכל אופן...
מה זמן? 2500 שנה זה לא מספיק?
סליחה.
2500 שנה לא מספיק זמן?
לא, זמן מאז התקדים.
הבנתי.
בכל אופן, רשות העתיקות מהרה לפרסם לפני כמה שנים, שפריטים מסוימים מזויפים. והפעם היא מהרה לפרסם שפריט מסוים הוא אמיתי ואותנטי. אז לא צריך למהר כל כך. אתה מבטאת לזמן לשקוע, ואז היו צפים כל שאר הפרטים.
פרופסור ברקאי, אתה חפרת בלחי, שם נמצא החרס המדובר.
נכון.
כששמעת על הפרסום, עלה בך איזשהו חשד שדריווש לא השאיר שם את האוטוגרף שלו?
האמת היא שבלחיש יש שרידים מהתקופה הפרסית ושרידים משמעותיים. יש שם ארמון של התקופה הפרסית, זה היה מרכז מנהלי חשוב. העיר הייתה גם מבוצרת בשכבה של התקופה הפרסית, היא השכבה הראשונה בבטל. מכל מקום, השאלה היא מדוע ייכתב על חרס דבר כזה. עד עכשיו לא נתגלו חרסים עם שמות מלכים פרסיים בארץ. יש לנו כמה מכתבים מאזור השפלה שעלו בחפירות של בלתי חוקיות של ערבים, שבהם ישנם תאריכים לפי שנות מלכותם של מלכי פרס. אבל הכתובות האלה הן כולן בדיו, וכולן בעלות אופי אדמיניסטרטיבי.
אבל פרופסור ברקאי, יכול להיות שבמוזיאונים שלנו יש עוד כמה חוכמות מהסוג הזה, שאנחנו מאוד מתגאים בהם ובונים עליהם טילי טילים של השערות על זכותנו על הארץ?
אני לא חושב, אני לא חושב. מקרה כזה הוא קוריוז, זה קורה, לא צריך לקרות, אבל זה קורה.
בקיצור, זה לא איזשהו דפוס פעולה שממהרים ריב, קנאת ארכיאולוגים תרבה חוכמה. אתה אומר זה מקרה אמנם מאוד מבדח כשמישהי מומחית לארמית אומרת אני חרטתי, אבל אתה אומר שזה חד פעמי, לא צריכים להתייחס לכל הארכיאולוגיה עכשיו אחרת.
האמת היא, בכל מקום החפירה יש תמיד איזה חוכמולוג ש מנסה לסדר את החבר'ה, ובזמן ארוחת הצהריים שותל איזה ממצא שהוא קנה בעיר העתיקה בירושלים, שותל אותו בחפירה. וזה מתגלה מהר מאוד.
ארי, ידעת את זה?
אני שמעתי כמה סיפורים כאלה. אבל בדיקה זהירה מעבדתית הייתה מגלה את זה? אם היא לא הייתה חושפת שזה מתיחה שלה, היו מגלים את זה?
התשובה היא לא. כי בדיקה מעבדתית יכולה לתת משהו על תאריכו של החרס ולא על תאריך הכתיבה, כך ש ועל מקורו של החרס אבל לא על תאריך הכתיבה.
הכתיבה, אם
היו בודקים את זה, אולי היו מגלים שבתוך הכתובת, בתוך האותיות, אין פטינה, דבר שמצטבר לאורך השנים עם האפר שמחסה את הכתובת.
דוקטור ברקאי, אנחנו מודים לך שחלקת את ניסיונך וחוכמתך איתנו, תודה.
תודה רבה לך.
אורחים ומפיקים אסף נבואו, שמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, אמיתי דואק ורון שיין, אחרי ספורט עם קופון ואיללי. הוא עושה רושם כבור סוד של ארכיאולוגיה, נכון?
תשמע, אני לא יודע מתי יודע, אבל הוא אחד מגיבורי הספר שלי שלום ציון. אני גם לא בטוח שהוא יודע את זה.
נתראה מחר. צחקת אותי אפילו היום.